זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים, והיום אם אתם ככה מחפשים איך לנהל את הכסף שלכם נכון, השקעות, פנסיה, כל הדברים האלה, זאת השיחה בשבילכם. אור פוריה, מה העניינים?
מה שלומך? הכל מצוין.
מצוין, קודם כל קוראים לזה שיש לך שם יפה מאוד, מאוד מאוד אוהב את השם שלך.
הדדי.
אחלה בחירה, תמסור להורים. אנחנו הולכים לדבר היום באמת על תכנון פיננסי, על ניהול הכסף שלנו בצורה נכונה, משהו שאתה עושה בפורי השקעות במשך הרבה מאוד שנים, זה ההתמחות שלכם, ובאמת ככה רציתי שנדבר על הדבר הזה, כי באמת הרבה מאוד אנשים היום מנהלים את הכסף שלהם, השווקים משתנים, עולים, יורדים, באמת ככה חשוב לדבר על הדבר הזה, אז אני אשמח קודם כל לשמוע ממך ככה קצת על איך הגעת לתחום הזה, איך הגעת לעולם הזה של ההשקעות.
אז קודם כל נעים מאוד, אני אור, אני היום בן 38, אני מתכנן פיננסי, אני בוגר שלושה תארים מהטכניון, תואר ראשון ושני בהנדסת תעשייה וניהול, כולל תזה, תואר ראשון בכלכלה, את שלושת התארים סיימתי בהצטיינות, הייתי מתרגל, מרצה בטכניון במגוון של קורסים, ניהלתי את מועדון ההשקעות של הטכניון, הקמתי וניהלתי קרן גידור שזו קרן השקעות, ובשנים האחרונות אני עוסק בתכנון פיננסי, יש לי תעודה של מתכנן פיננסי בינלאומי, זה שנה וחצי של לימודים בהשקעות, מיסוי, פנסיוני, פרישה, תכנון בינדורי, כל העולמות האלה. אני בעל כמובן רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, ואני עומד היום בראש חברה לתכנון פיננסי, כ-30-35 עובדים, מתכננים פיננסיים, מתמחים, מתאמי פגישות, צוות תפעולי, כל האופרציה הזאת. בעיקרון, מאז ומתמיד נמשכתי לעולם ההשקעות, ומתעסק ועוקב אחרי השווקים כבר יותר מלמעלה מ-20 שנה. ועוד בבית ספר התעסקתי ככה, התחלתי במניות, ונגיד עקבתי בעיתון, לא היה אינטרנט. אז ראיתי למשל שטבע זזה בין 130 ל-150 שקל למניה, אז אמרתי, אוקיי, זה נראה קל. בואו נקנה טבע כשהיא סביב 130, וכשהיא סביב 150, אז נמכור, וכך התחלתי להתעסק עם הרבה מאוד מניות, וידעתי כל מניה בשוק מה המחיר וכאלה. בעיקרון, ניהלתי קרן גידור, שזו קרן השקעות, במשך כ-5 שנים, וכשאתה מנהל קרן גידור, אז אתה בעצם עובד עם 30-35 משקיעים, והקשר הוא מאוד מאוד אישי, סכומים מאוד גבוהים, ומשקיעים, אתה יודע, מתייעצים איתך על כל דבר, איזה רכב לקנות, וכל החלטה כלכלית, בין היתר שאלו אותי לא מעט פעמים על כל הנושאים הפנסיונים. תגיד, מה כדאי, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קרנות השתלמות או קופות גמל ודברים מהסוג הזה? ובתור אחד שגם תמיד אהב ואוהב לדעת הכל וגם בתחום הכספים והמספרים, ראיתי שאוקיי, אני מבין בתחום הזה יותר אולי מגברת כהן מחדרה, אבל תמיד יכלו להתקיל אותי ולשאול אותי שאלות, ותמיד אמרתי, טוב, זה אולי כדאי שתבדקו עם איש מקצוע, ואמרתי, יש פה וקום, יש פה תחום שאנשים לא יודעים ולא מכירים. ואז משך אותי ללכת וללמוד, ולמדתי גם קורס תעודה של מתכנן פיננסי בינלאומי, שזה CFP, ושנה וחצי של לימודים בהשקעות, מיסוי, פנסיוני, פרישה, תכנון בינדורי. הוצאתי רישיון פנסיוני, ומאז בעצם אני עוסק בתחום הזה.
מדהים, אז אני חושב שבאמת ככה, כל הניסיון האדיר שלך, ועם כל הדברים באמת שעשית, והכספים שאתה מנהל היום, לא מעט לקוחות שלך, אבל אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, אני חושב שבאמת, כדי שנקדיש את השיחה הזאת באמת לקצת לשיחה על השקעות, כמובן שום דבר שאנחנו אומרים כאן הוא לא ייעוץ, וכדאי לכם ללכת ולהיוועץ ביועץ אם אתם באמת הולכים להשקיע, אבל ככה נוכל באמת לדבר בצורה כללית ומעניינת על ההשקעות המעניינות היום, כי באמת השוק ברגע זה שאנחנו מדברים, מאי 2022, השוק מאוד מאוד משתנה כרגע, ואולי באמת שווה לחשוב על כיוונים אחרים. אחד הדברים שככה באמת נורא נורא מעניינים, זה העולם הזה של השקעות אלטרנטיביות, שאני יודע שאתם מתעסקים בו בפורי השקעות, אז בואו קצת נדבר על הדבר הזה.
אז אוקיי, אז תראה, השקעות אלטרנטיביות, קודם כל בוא נספר מה זה בכלל. אז מה זה השקעות אלטרנטיביות? זה כל מיני השקעות שיודעות לייצר תשואות של 7, 8, 9% בשנה, בעצם מבלי להיות תלוי במה שקורה בשוק ההון. התשואה היא אותה תשואה בין אם שוק ההון מזנק, בין אם שוק ההון נופל, והרעיון הוא פיזור סיכון. אנחנו לא רוצים להיות עם כל הביצים באותו סל. בכל מה שקשור להשקעות אלטרנטיביות, יש לנו פעילות נפרדת, יש לנו חברה שעוסקת במחקר ופיתוח של השקעות אלטרנטיביות, והחברה הזו בעצם עוסקת גם באיתור של השקעות אלטרנטיביות, ולא פחות חשוב, בסינון מאוד מאוד קפדני שלהן. כל השקעה אלטרנטיבית עוברת אצלנו סינון מאוד קפדני, שכולל אחד בדיקת נאותות חיצונית של חברת בדיקת הנאותות הגדולה בארץ היום, ושתיים, ועדת השקעות חיצונית שמורכבת מחמישה חברים, כל אחד עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בשוק ההון, בנק ישראל, מנהל השקעות הראשי, קרנות הפנסיה הוותיקות אמיתיים, בנק ירושלים, כל מיני אנשים מבחירי העולם שוק ההון. הוועדה הזו בעצם היא ועדה בלתי תלויה, מתכנסת אחת לשבוע, דנה בכל שבוע ב6-7 מוצרים, אם היא מאשרת אחד אז הם ביום טוב, לרוב פוסלים את כל המוצרים שהם דנים בהם. ועוד דבר שצריך לציין זה שחלק כמעט, אני חושב אולי כל ההשקעות האלטרנטיביות שלנו בעצם ניתנות לרכישה עם מספר אייזין, זה ראשי תיבות של, זה קודם כל ISIN, זה ראשי תיבות של International Securities Identification Number, זה מספר סידורי שבעצם אומר אחד שלהשקעה יש תו תקן בינלאומי, שתיים זה אומר שיש לנו אפשרות לרכוש את ההשקעה מכל בנק או מכל בית השקעות בארץ ובעולם, מחשבון שהוא על שמך או על שם המשקיע, וזה היום סוג של תו תקן בהשקעות אלטרנטיביות. אז זה לגבי השקעות אלטרנטיביות.
בוא ניתן אבל כמה דוגמאות להשקעות אלטרנטיביות.
אוקיי, אז תראה, השקעות אלטרנטיביות זה באמת תחום מאוד מאוד רחב ומגוון, זה יכול להיות קרנות נדלן, זה יכול להיות קרנות ריט, זה יכול להיות קרנות גידור ופרייבט אקוויטי מהשורה הראשונה בעולם כמובן, תשתיות אנרגיה ירוקה, בתי חולים ממשלתיים סיעודיים, משכנתאות הפוכות ועוד ועוד ועוד, זה באמת תחום מאוד מאוד רחב. זאת
אומרת, ממש השקעות כאילו לחשוב ממש מחוץ לקופסה, מה שאתה אומר, כאילו להשקיע במקום באיזושהי מניה מסוימת, להשקיע בבית חולים ממשלתי, או להשקיע באנרגיה ירוקה, כאילו כל אחד אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים, ומה שיפה אני חושב במה שאתה אומר זה שזה לא השקעות של אתה יודע, אתה לא יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה ייגמר, יש פה בדיקה, יש פה אנליסטים, אנשים רציניים שבודקים לעומק את ההשקעות האלה, ובאמת מוודאים שמדובר בהשקעה טובה, איכותית, שיש מה להיכנס אליו, ובעיקר יודעים איך נכנסים ואיך יוצאים.
אז תראה, קודם כל שם המשחק בכל מה שקשור לעולם ההשקעות זה תמיד פיזור סיכון. אנחנו לא נשקיע בבית חולים ממשלתי, אלא נשקיע בקרן שמשקיעה בהרבה בתי חולים כאלה. לא נשקיע את כל הכסף בקרן אחת, אלא נפזר על מפני מספר תחומים ומספר סקטורים. וכן, תראה, אנחנו עוסקים בתחום שכל היום, כל אחד היום יכול לפתוח השקעה ולכנות אותה השקעה אלטרנטיבית. ובסוף אנחנו חברה לתכנון פיננסי שעוסקת המון בהשקעות אלטרנטיביות, אבל מחיר הטעות מבחינתנו מאוד משמעותי. אם אנחנו מלווים משקיע שיש לו 10 מיליון שקל, והכנסנו אותו אפילו עם 0.5 מיליון שקל להשקעה פחות טובה, חוץ שהוא יגיד, תראה, אני לא סומך יותר על שיקול הדעת שלכם, ואני לא רוצה לעבוד איתכם בכלל, ולכן אנחנו משקיעים המון המון משאבים, גם באיתור, אבל לא פחות מזה, בסינון של השקעות אלטרנטיביות, כדי שמאוד מאוד לא פשוט להשקעות אלטרנטיביות לעבור במרכאות את תו התקן שלנו. ולא סתם, אנחנו פוסלים הרבה מאוד מוצרים, אגב לדעתי האישית לא תמיד בצדק, זאת אומרת הוועדה יכולה לפסול מוצרים, אוקיי זה לא הבנו לעומק ברמה שאנחנו רוצים, חסרה פה שקיפות או כל מיני דברים שבעיניי השקעות טובות וראויות.
מעולה, בוא נדבר גם על עוד סוגים קצת של השקעות, בכל מקרה דיברנו קצת על אלטרנטיביות, בוא נדבר טיפה גם על שוק ההון, מה אנחנו באמת יכולים למצוא שם, גם בעידן ששוק ההון ככה קצת פחות יציב נאמר?
אז צריך לחלק את השאלה לשתיים, אתה שואל על המוצרים הטובים ביותר בשוק ההון, כן. או שאתה שואל על רמות סיכון?
גם וגם.
אז בוא נתחיל עם רמות סיכון, כי אני מניח שזה היום נושא שהוא מאוד אקטואלי.
לגמרי.
אז תראה, כמובן שבשוק ההון יש לנו השקעות ברמות סיכון של החל ממניות, ועד לאגרות חוב ממשלתיות, שזה הכי קרוב שאנחנו מכירים לצועה מובטחת. אגב, זה המקום להגיד שרגולטורית אין מונח כזה צועה מובטחת, ו אנחנו לא מתיימרים להבטיח תשואות, ואם מישהו מבטיח לכם תשואות, אז זה בדרך כלל סיגנל שלילי. אז בהשקעות בשוק ההון, ראוי שכל משקיע על בסיס הפרמטרים האישיים שלו, יבחן את רמת הסיכון שאיתה הוא רוצה ללכת לטווח ארוך. זאת אומרת, משקיעים צעירים, שהם לא עם שנאת סיכון קיצונית, אמורים להיות ברמת סיכון שהיא יותר מנייתית. כי שוב, לאורך זמן מניות, באפיק המנייתי הוא אפיק שמניב את התשואה הגבוהה ביותר. וברגע שהשוק הוא תנודתי, הוא תמיד עולה ויורד, והוא לא עולה באופן לינארי, הוא לא עולה עם מהמורות בדרך. וברגע שאנחנו עושים השקעה לטווח שהוא ארוך יותר, אז זה תומך בתנודות באמצע פחות מעניינות אותנו. עכשיו, משקיע שהוא יותר מבוגר, או לאו דווקא גיל, משקיע שצריך זקוק לכסף בעוד תקופה מסוימת, אז צריך אולי לחשב מסלול מחדש ולבחון אלטרנטיבות אחרות. אני חושב שהתנודות בשוק ההון לא אמורות להביא אותנו לעשות שינויים פזיזים בתיקי ההשקעות, כי אם הלכת להשקעה מנייתית, זה אומר שאתה אומר, אוקיי, ידוע לי שזו השקעה תנודתית, ידוע לי שזו השקעה שלאורך זמן מניבה תצועה גבוהה ביותר, אני לא מפחד מתנודתיות, ואתה אמור לדבוק באסטרטגיה הזאת, גם אם השווקים ירדו 5-10 או 20%. עכשיו, להפך, אם השווקים ירדו, אז אתה אמור דווקא להגיד, אוקיי, על אחת כמה וכמה, עכשיו קדימה אני אעשה תשואה טובה יותר במניות, כי אנחנו בנקודת כניסה נמוכה יותר. אם אנחנו נמצאים במה שקרוי מסלולים כלליים, שזה רמת הסיכון הבינונית, שאגב מרכזת את מרב הכספים של המשקיע הישראלי, אז רמת חשיפה של כ-45% מניות. מי שבחר ברמת סיכון כזאת, מלכתחילה אומר, תראה, אני מודע לזה ששוק ההון גם יודע לרדת, ולכן אני לא במסלול מניות. אז אם שוק ההון ירד, אז מלכתחילה נערכנו גם למצב של שוק יורד. אז אחת הטעויות הנפוצות, או לצערנו נפוצות, אבל המשמעותיות של משקיע ישראלי, זה המשפט עד יעבור זעם. משקיע אומר, אוקיי, בוא עכשיו השוק יורד, בוא נחכה, נוריד את רמת הסיכון, ונחזור כשהשווקים יהיו במרכאות טובים או יציבים יותר.
אבל הרי כשהשוק בירידה זה הזמן לקנות, לא?
כשהשוק בירידה אז המחירים נמוכים יותר, והשוק הוא אטרקטיבי יותר. אבל אף אחד לא מודיע לנו, צריך להגיד שאף אחד לא מודיע לנו.
מתי הירידות מפסיקות?
מתי הירידות מפסיקות ואנחנו חוזרים לעליות, והרבה פעמים היציבות חוזרת בשוק הרבה יותר גבוה, זאת אומרת אם המחיר היום הוא 100 וירדנו ל-80, יכול להיות שהתנודתיות תיגמר כשאנחנו נהיה שוב ב-100, אז אם אנחנו מקטינים סיכון לאחר הירידה, אנחנו לא נהנה באותו אופן מהעלייה, זאת אומרת, קיבלנו פה הפסד. אז אנחנו צריכים לבנות אסטרטגיה שהיא מוכוונת לטווח ארוך, בהנחה שזה אכן טווח ההשקעה, ופשוט לדבוק בה לאורך זמן.
מדהים. אני חושב שבנקודה הזו באמת, בנקודה הזו של האסטרטגיה, שאחד הדברים הכי חשובים בכל העולם הזה הפיננסי, אולי כדאי באמת לדבר על תכנון פיננסי, על איך אנחנו עושים תכנון פיננסי, נכון, בין אם זה בעולם ההשקעות, בין אם זה גם בעולם הנכסים הקיימים שלנו, אם זה הפנסיה, קרן ההשתלמות, כל המכשירים האלה שיש לכולנו, אם יש באמת, אם יש לך איזה טיפים, רעיונות, מחשבות, למי שמאזין לנו, מי שצופה בנו, על איך באמת עושים תכנון פיננסי, נכון?
אז תראה, כשאנחנו עושים תכנון פיננסי, אנחנו בוחנים המון המון אלמנטים, ואנחנו בסוף מנסים לבנות אסטרטגיה אחת משולבת, שתקשר בין כל האלמנטים האלה. אז אנחנו בוחנים בעצם השקעות בשוק ההון, ובוחרים את המוצרים הטובים ביותר, בגופים הטובים ביותר. אנחנו בונים פיזור ופורטפוליו של השקעות אלטרנטיביות, כי אנחנו רואים, אנחנו לא רוצים להיות עם כל הביצים באותו סל, ושוק ההון הוא תנודתי, אנחנו רוצים משהו שיקטין לנו את התנודתיות של ההחזקות שלנו. אנחנו רוצים כמובן גם לעבור על כל המוצרים הפנסיונים, קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, לבדוק האם אנחנו במסלולים הנכונים, למשל, לאו דווקא אם אנחנו חוסכים לפנסיה עם קרן פנסיה ועם ביטוח מנהלים, זה ממש לא מתחייב שאלה המוצרים באמת הטובים והמתאימים ביותר עבורנו. אז אנחנו בוחנים את המסלולים, אנחנו בוחנים את המוצרים, את הגופים, יש לנו היום כלי מאוד מהותי של מינוף בתנאים מאוד מאוד טובים ואטרקטיביים, שזו הטבה שהרבה פעמים חבל לא לנצל אותה. אנחנו מסתכלים על תכנון מס, שזה עוד אלמנט מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו בעצם לוקחים את כל התמונה הזאת ומחברים אותה ביחד לכדי אסטרטגיה אופטימלית, וזו בעצם העבודה שאנחנו עושים.
אוקיי, ומתוך הדברים האלה באמת אחד מהתכנונים הכי חשובים שאנחנו צריכים לעשות זה באמת גם תכנון מס, איך לדעת לתכנן את המס שלנו מראש כמו שצריך כדי לשלם כמה שפחות או לשלם בצורה חכמה, אז איך באמת זה עובד העולם הזה?
אז תראה, אחד הטיפים שאולי אפשר לתת למאזינים שלנו מהשיחה הזאת, זה הנושא של תכנון מס רווחי הון. לכל אחד מאיתנו כמשקיע יש שני סוגים של כספים. הסוג הראשון זה בעצם כספים שהם פטורים ממס. קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, זה בעצם כספים שכל מה שנרוויח שם הוא 100% שלנו. זה הכספים הטובים ביותר שלנו. הסוג השני של הכספים זה כספים חייבים במס. פוליסות חיסכון, תיקים מנוהלים, השקעות אלטרנטיביות, שם בכספים האלה בעצם המדינה שותפה איתנו ברווחים שלנו. עכשיו, רוב האנשים שאנחנו פוגשים בעצם נמצאים בסיטואציה הבאה. הם אומרים, תראה, אנחנו נמצאים ברמת סיכון בינונית. אז אנחנו מחזיקים כ-45% מניות במוצרים הפטורים ממס, וכ-45% מניות במוצרים החייבים במס. ובעצם יש פה משהו שאפשר לשפר באופן מהותי. למה אני מתכוון? בגדול אני מניח שנסכים, ואני מקווה שכל המאזינים מסכימים איתנו, שהאפיק שמייצר את מרב הרווחים לאורך זמן זה האפיק המנייתי. הגם שהוא כמובן תנודתי יותר. עכשיו, ככל שאפיק מייצר לנו יותר רווחים לאורך מס, הוא מייצר לנו גם יותר חבות מס. זאת אומרת שמרב המיסוי שאנחנו כמשקיעים נשלם הוא כתוצאה מהשקעה במניות. ולכן יש היגיון להגדיל את החשיפה המנייתית באפיק הפטור ממס, כדי לנצל את הפטור ממס בצורה המיטבית, על חשבון הקטנת החשיפה המנייתית בחלק החייב במס. כך שבסופו של דבר אנחנו בעצם נשארים באותה חשיפה מנייתית, אבל חסכנו פה סכומי עתק במיסוי.
זאת אומרת, מה שאתה אומר במילים אחרות, יש אפיקים שבהם אנחנו, כמו שאתה אומר, פטור ממס, אנחנו רוצים להגדיל בהם את הסיכון במרכאות, וגם להצליח לנסות לצבור שם כמה שיותר כסף, כדי באמת ליהנות מהפטור ממס שנמצא בהם, לעומת אפיקים שבהם אין פטור ממס, שם פחות לנסות עדיין כמובן להשיג ולצבור כספים, אבל בפחות סיכון אומר, כדי באמת לאפשר לנו לצבור כמה שיותר כספים באפיקים הפטורים ממס.
נכון, אני אגיד שוב, למשל, אם יש לנו אג"ח ממשלתי, שזה אפיק שהוא לא מייצר המון רווחים, הוא יותר לשמור על ערך התיק. אם ננהל קרן השתלמות ברמת סיכון נמוכה ונחזיק בה, למשל, אג"ח ממשלתי, אנחנו לא מנצלים בצורה המיטבית את הפטור ממס, כי אם זה לא מייצר רווחים, זה גם ככה לא מייצר יותר מדי חבות מס. אז בואו ננצל את הפטור ממס על אפיקים שהפטור ממס הוא יותר מהותי בהם. קשה להפריז בכמה הטיפ הזה שווה בכסף, כי זה גם עם המון ריבית דריבית.
יש לך איזה דוגמה אולי למישהו שהטיפ הזה היה שווה לו הרבה מאוד כסף?
האמת שאם וכאשר תיפגשו איתנו, יש לנו סימולטור שבעצם לוקח את המספרים האישיים שלכם ומראה לכם כמה כסף זה שווה, ואני יכול להגיד שלאורך 20 שנה הגענו להטיפים הכי הרבה לאזור ה-15 מיליון שקל.
וואו, הבדל, זאת אומרת, אם לוקחים את הטיפ הזה ברצינות או לא, 15 מיליון שקל במס כן. שחסכנו מלשלם למדינה, נכון. ושמענו בכיס.
נכון, על תקופה ארוכה, אבל סכומים גבוהים, אבל גם על, אתה יודע, אם המשקיע עם מיליון שקל פטור ומיליון שקל חייב, אם אתה תיקח חמש שנים זה שווה לו בערך 300,000 שקל, ועשר שנים זה כבר 1,300,000 שקל. זה מאוד מאוד מהותי הנושא הזה, וזה רק תכנון מס יותר חכם ויעיל. לא הגדלנו ולא הקטענו סיכון.
ספר לנו זה קצת, מה זה אומר באמת, מה זה אומר למנף, כמה הסיכון הרי גדל כשממנפים, אז לאן הסיכון גדל, ואיך אנחנו באמת שומרים על הסיכון ככה מגודר יחסית ברמה שאנחנו נוכל לשמור על עצמנו?
אז זו שאלה טובה שאני באמת נתקל בה הרבה. כשאנחנו מדברים על מינוף, הכוונה קודם כל זה לקחת, אוקיי, יש לנו מוצרים כמו קרנות השתלמות, קופות גמל, פוליסות חיסכון, מוצרים מהסוג הזה, ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא, השקענו מיליון שקל, בוא, אנחנו יכולים לקבל חזרה עד 80% מהסכום, בריבית של פריים מינוס חצי, בדרך כלל זו ריבית ההלוואה, היום נכון לנקודת הזמן הנוכחית, הריבית היא 1.35%, גם אם יש צפי שהיא תעלה, שזו הלוואה בתנאים מאוד מאוד אטרקטיביים. עכשיו, אם השקענו מיליון ואנחנו מקבלים חזרה 800,000 שקל, אז אנחנו יכולים את ה-800,000 שקל, למשל, לפזר בהשקעות אלטרנטיביות איכותיות, שיניבו לנו תשואה נוספת שהיא מנותקת משוק ההון. עכשיו, אחד הדברים שבאמת, כמו שאתה העלית, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אבל רגע, אנחנו מינוף, זה הלוואה, זה אנחנו מגדילים את הסיכון. עכשיו, זה היה נכון אם הייתי אומר, אור, תראה, בוא ניקח מינוף של 80%, ואת המינוף הזה בוא נשקיע שוב בשוק ההון, כי שוק ההון הרי מייצר לאורך זמן תשואות שהן גבוהות משמעותית מפריים מינוס חצי, אז לאורך זמן אנחנו יכולים גם לשרשר את עצמנו, לקחת מיליון ולקחת מינוף של 800, ועל ה-800 לקחת עוד פעם 640, וכו וכו וכו. אבל כאן לגמרי הגדלנו משמעותית את רמת הסיכון, וצריך להיות מודעים לזה כמובן כשבונים אסטרטגיה כזאת, כי אם שוק ההון ירד, אז גם מה שהשקענו ירד, וגם ההון העצמי שלנו ירד, וגם הכסף של אבינו גם הוא ירד. אבל אם אנחנו לוקחים את הכסף של המינוף ומפזרים אותו להשקעות שאין להם איתם לשוק ההון, אז דווקא הקטנו משמעותית את הסיכון של הפורטפוליו ופיזרנו אותו. כי אם שוק ההון ירד, אז ההשקעה בשוק ההון, המיליון שקל ירד, אבל השקעות אלטרנטיביות בעצם ישמרו עלינו ויגדרו אותנו, וכל שלא נפסיד אף גם בשוק יורד.
זאת אומרת, בגלל שאנחנו מפזרים את הסיכונים, בגלל שאנחנו לא רק משקיעים בדברים שקשורים לשוק ההון, אלא גם, כמו שאמרנו, בהשקעות אלטרנטיביות, בדברים נוספים שיש להם את הצורות שלהם, ואת הדרך שבה הם עובדים במנותק משוק ההון, אז למעשה אנחנו מגנים על עצמנו, ואנחנו מורידים את רמת הסיכון.
חד משמעית, אם היום השוק ירד ופוליסה תסיים את השנה, בוא נניח מינוס 3-5-7% לשנה, ובהשקעות אלטרנטיביות הרווחנו 8-9% בשנה, אז ממצב של מינוס 7 אנחנו מסיימים את השנה ללא הפסד. וכמובן שאם שנה טובה בשוק ההון, אז המינוף להשקעות אלטרנטיביות משפר לנו באופן משמעותי את התשואה, בסיכון נמוך יותר.
מדהים. אני רוצה ככה, באמת, לקראת סיום אולי, שנדבר קצת על מה כדאי היום אולי לאנשים לחשוב עליהם, שהם באמת נכנסים להשקעות בשוק ההון. אם זה בהשקעות של שוק ההון, אם זה בהשקעות אלטרנטיביות, אם מישהו עכשיו יש לו איזשהו סכום שיושב בבנק, אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות איתו משהו, רוצה לעשות איתו משהו טוב, מה ככה היית ממליץ לו מבחינת טיפים, מבחינת רעיונות, כיוונים, מה הוא צריך לעשות עם הכסף שלו?
תראה, אתה שואל שאלה מאוד כללית.
מאוד מאוד, נכון.
אם תכנון מס, אם היו לנו פתרונות גנריים, אז אתה יודע, אני מהנדס בהשכלה שלי, היינו כותבים קוד, והיית מזין גיל, שם, כמה כסף יש, ורמת סיכון, והיית מקבל תוך שנייה פתרון אופטימלי. זה רחוק מאוד מהעולם שבו אנחנו עובדים. כשאנחנו בונים אסטרטגיה, אז אסטרטגיה היא מוכוונת אישית, היא בהתאם לצרכים, זה שונה אם אתה תגיד לי, תראה, זה כסף שאני עוד שנה, אני זקוק לכסף עוד שנה, או אני לא צריך את הכסף לעשר שנים הקרובות, או אני אוהב סיכון, או אני לא רוצה להרוויח, אני רק רוצה לשמור על הקיים, או אלף ואחד דברים. אז קשה לי לענות בתשובה גנרית על השאלה הזאת. צריך להשקיע במוצרים הטובים ביותר, זה תמיד נכון, בהשקעות אלטרנטיביות, לבחור בהשקעות אלטרנטיביות ברמה הכי גבוהה שיש, כי קל מאוד ליפול בתחום הזה. זה דברים שהם יותר כלליים, אבל מה לעשות, היום יש לי מיליון שקל, זה שאלה שצריך לשאול אחרי השאלות המשך.
מעולה, אז בוא באמת נענה למי שאולי יש לו את הסכום הזה, או סכום גדול או קטן יותר, ורוצה לבוא ולקבל את הייעוד שלכם ולעבוד איתכם. אני מבין שאם כל מי שמאזין כאן לפודקאסט הזה יכול באמת לקבל את אותה פגישה של בירור הצרכים, של הבנת המפה הפיננסית שלו כרגע, ללא עלות, מי שרוצה להגיע אליכם.
נכון, אנחנו נשמח כל מי שמאזין לנו ויצרנו אצלו עניין והוא מבין את החשיבות של של ניהול הכספים בצורה הטובה ביותר, נשמח לבחון את הדברים על ידי אחד מהמתכננים הפיננסיים המצוינים שלנו, ללא עלות, וכמובן נבחן איך ומה אפשר לעשות את הדברים טוב יותר.
מצוין, אז קודם כל היה תענוג לדבר איתך, חשוב להגיד שיש לכם גם פייסבוק וגם אתר אינטרנט, אפשר למצוא בו הרבה מאוד מידע, וגם הטלפון שלכם כאן בפוריה פיננסים יפורסם בתחתית הסרטון. עוד איזה משהו היית ככה רוצה לומר לקראת סיום?
כמובן שכל מי שרוצה לבחון אפשרות לנהל את העניינים הפיננסיים שלו בצורה הרבה יותר טובה, ו אנחנו ברעיון כאן, אז זה לא המקום, אבל אני יכול להבטיח שהחשיבות של תכנון פיננסי טוב היא הרבה יותר גבוהה מעוד העלאה של 2,000 או 5,000 שקל במשכורת, בטח אם אנחנו מדברים על ריבית דריבית. אנחנו הרבה פעמים יושבים עם אנשים ומדברים איתם שנה או שנתיים אחרי, ואומרים, בואו תראו את הפער בכסף בין המצב הקודם שלכם לבין המצב הנוכחי, ואנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים בשנה בחישוב שנתי, זאת אומרת זה לא לשפר בקטנה בחצי אחוז לשנה, לא חלילה שאנחנו מזלזלים בזה, אבל זה משהו שאני חושב שהחשיבות שלו היא מאוד מאוד גדולה, וזה מיותר לציין שיש לזה השפעה ישירה על איכות החיים שלנו, על איכות החיים של הדורות הבאים שלנו, ונושא שהוא מאוד מאוד חשוב, אז תמיד נשמח, אנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, ו נשמח לעבוד ולהיפגש ולעשות את הדברים בצורה טובה יותר.
מעולה, אני באמת חושב שזה נכון, כי הרבה מאוד אנשים עובדים היום ועובדים מאוד מאוד קשה בעבודות שלהם, ולא מבינים את החשיבות של השקעות, ולא מבינים למה הם לא יכולים להתקדם הלאה, ובאמת הדבר הזה של השקעות יכול באמת לתת לכסף שצברתם בעבודה מאוד מאוד קשה, לעבוד בעצמו ולהרוויח עוד כסף ולא מעט, אז זה בהחלט דבר מאוד מאוד חשוב. אור פוריה, פוריה פיננסים, המון המון תודה שהיית איתנו.
תודה לך.
תודה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי. רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.